אנחנו נמצאים בעיצומם של עשרת ימי תשובה, עוד יומיים בעזרת השם הגיע יום הכיפורים, היום הגדול והנורא. והשאלה אם אנחנו מתכוננים כראוי, מה נקרא להתכונן כראוי, האם אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, טוב, יש עשרת ימי תשובה, גם אם לא זכינו לעשות את כל מה שאפשר בעשרת ימי תשובה, אבל לא הפסדנו. חז"ל אומרים, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, בינוניים תלויים ועומדים, זכו נכתבו לחיים, לא זכו נכתבו למיטה. יש על המאמר הזה אריכות גדולה. למשל, מה זה נכתבים לחיים ונחתמים או למיטה? הרי רואים שצדיקים מתים ורואים שרשעים ממשיכים לחיות. אריכות גדולה בראשונים הזה, כבר תוספות במקום, הרמב"ן כתב ספר שלם על הדבר בשער הגמול וגם בדרשה שלו לראש השנה. אני רוצה להתעכב על שתי שאלות מפורסמות. כתוב בגמרא, בינוניים תלויים ועומדים, גם בינוניים הזאת שאלה כמה בינוניים יש, אבל בינוניים תלויים ועומדים בין ראש השנה ליום הכיפורים. אנחנו היינו מבינים זכו, הכוונה היא זכו הוסיפו עוד מצוות, אבל הרמב״ם בהלכות תשובה אומר בינוניים תלויים ועומדים, זכו ועשו תשובה נכתבו לחיים. שואלים, למה צריך, אם הם בינוניים, למה לעשות תשובה? למה זה הזכו? מהגמרא אם יכולים להבין זכו הוסיפו עוד זכויות, למה הרמב״ם דורש תשובה? אז יש תשובה אחת, והיא אגב גם מסבירה גדר אחר בהבנת בינוניים לגבי השאלה האחרת ששאלנו, כמה בינוניים יש, והיא תשובה מפורסמת בשם הרב הוטנר, אבל כבר ראיתי שקדימו אותו בספרים, שבינוניים אין הכוונה, גם צדיקים גמורים ורשעים גמורים זאת לא שאלה כמותית, זה לא ששואלים כמה מצוות עשית וכמה עבירות, זה לא נמדד בכמות, אלא זה נמדד בתכונה, בנפש. יש כאלה שעיקר עניינם ועיקר פעילותם ועיקר מעשיהם זה לעשות טוב, לפעמים נכשלים במעשה רע, זה נחשב צדיקים גמורים. יש כאלה שהם רשעים גמורים, עיקר כוונתם ומגמתם ומחשבתם ופעילותם זה לעשות רע, לפעמים הם עושים גם טוב. הבינוניים זאת מידה בנפש. הבינוניים, בעצם אנחנו כולנו בינוניים, כל הזמן נמצאים על הקו הזה, על הציר, על השביל הזה שבין רגע רוצים לעשות רק טוב ורגע נמשכים לרע, כל הזמן זזים מכאן לכאן. ואת המידה בנפש הזאת להפך לאדם שרוצה לעשות אך טוב, למידה בנפש הזאת זה אדם צריך לעבור מהפך. לכן לא מספיק שאדם יעשה עוד מצווה, כי על ידי זה הוא לא ישתנה בנפש, יש ימים שהוא עושה רוב מצוות, אנחנו רוצים שהוא יקנה, יקבל מהפך נפשי, לזה צריך תשובה. אז הבינוניים זה תפסיקו להתרוצץ כל הזמן, רגע כולכם טוב, רגע כולכם רע. זה הסבר אחד. אבל אני רוצה ללכת כאן בכיוון אחר, שגם אותו כיוון שדיברו עליו נדמה לי שרבי צלב לזר בכוכבי אור הוא הראשון שדיבר, אבל עליו הרחיבו אחרים. למה בעשרת ימי תשובה נדרש מאדם דווקא לעשות תשובה? שיוסיף עוד זכויות. והנקודה היא, ותכף נרחיב אותה, בעשרת ימי תשובה האדם נדרש לעשות תשובה, כי זה מה שעבודת הימים האלה דורשים. ומי שלא עושה את מה שנדרש ממנו בימים האלו, אז לא שהוא אומר היה לי צ'אנס או נתנו לי זכות והפסדתי את הזכות, לא, הזכות הזאת נהפכת לו לקטגוריה, לא עשית מה שאתה מיועד אליו. הראשון שמדבר על זה באמת, רק צריכים להבין אותו, זה רבינו יונה. רבינו יונה בשערי תשובה, כשהוא פותח את שערי תשובה ומדבר, ונתנו על זה כבר שיחה, על התשובה, שהיא לא רק שהיא מצווה אלא היא טובה גדולה, והיא גם הבטחה של ריבונו של עולם, שלושת הממדים האלה, מצווה, טובה גדולה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, חסד גדול, וגם הבטחה שנוכל לעשות תשובה. אבל מיד אחר כך הוא כותב תחילת ספרו, ודע כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום. שימו לב, חוטא שמתאחר לחזור בתשובה יכבד עליו עונשו, לא העונש של החטאים, אלא העונש הזה שאתה לא חוזר בתשובה, כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו ויש לו מנוס לנוס שמה, והמנוס הוא התשובה, והוא עומד במרדו ואינו ברעתו, ובידו לצאת מתוך ההפיכה ולא יגור מפני אף האחימה, על כן רעתו רבה. אומר לנו כאן רבינו יונה, אם יש לך אפשרות לחזור בתשובה ואתה לא חוזר בתשובה, זו עצמה יש פה בעיה, שאתה מראה בשונינו, אתה שם פס, אתה בכלל אומר שום דבר, מה, אין מה לפחד משום דבר, אני בסדר, לא יגור מפני אף האחימה. הוא לא מרגיש שיש לו בעיה. ואני רוצה כאן לעמוד על משל מפורסם של רבינו יונה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה על העניין הזה במדרש קהלת, משל לקט של ליסטים שחבשן המלך בבית האסורים. תפסו קט של ליסטים, ליסטים זה שודדים, תפסו חבורה של שודדים ושמו אותם בבית הסוהר, חבורה של המאפיה. חתרו מחתרת, פרצו ויעבור. אבל הם, חבר'ה שיודעים להסתדר, פרצו מחתרת, עשו חפירה, חפרו מתחת לבית הסוהר, פרצו ויעבור. אבל הנה נשאר אחד מהם, אחד נשאר בבית הסוהר, יושב שם. בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש ההוא עודנו עצור. שר בית הסוהר, האיש האחראי על בית הסוהר, רואה כל האסירים נעלמו, מסתכל, אומר וואי, היה פה מנהרה, כולם יצאו דרך מנהרה, אבל הנה רואה אחד נשאר שם, ידיים שלובות. ויח אותו במתאו, לקח שר בית הסוהר מקל והרביץ, היכה את האיש ההוא, אמר לו קשה יום, קשה יום, הלא המחתרת שויטה, הלא המחתרת חתורה לפניך ואיך לא מיירת ימלט על נפשך. אדוני, יש פה דרך שאתה יכול לצאת מבית הסוהר, מחתרת חתורה, איך לא מיירת ימלט על נפשך. תמיד 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 אני נתקל ברבינו יונה ואני מרגיש לא מסודר עם המשל הזה. אני מבין את הנמשל דווקא, תמיד המשל בא להסביר את הנמשל, קשה לנו להבין דבר אז מסבירים לנו עכשיו יש משל, בוא אני אתן לך, והמשל מקרב את זה לשכל. פה אני יכול להבין הקדוש ברוך הוא אומר תחזרו בתשובה, אתה לא חוזר בתשובה, אתה לא בסדר. אבל הסיפור זה לא סיפור מציאותי. שר בית הסוהר מרביץ לזה שנשאר ואומר לו קשה יום, הוא צריך להגיד לו, הנה בן אדם בסדר, הוא לא רצה לברוח מבית הסוהר, מגיע לו מדליה, מגיע לו צלש, הוא החליט, כל החברים שלו ברחו והוא החליט להישאר. איזה מין סיפור זה? ועוד רבינו יונה לוקח את זה כמשל לזה שהחוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו יכבד אליו עונשו. עומק ההסבר של רבינו יונה הוא כי למה הבן אדם הזה לא בורח מבית הסוהר? הרי הוא שייך לקאט של ליסטים. מה, הוא החליט להישאר פה? אלא האדם הזה לא מאמין בזה שהבית סוהר יכול לעשות לו משהו, הוא לא מאמין שהוא יקבל עונש. הוא אומר, אני נמצא פה במלון חמישה כוכבים, פה זה מקום מסודר לי, טוב לי פה, לא יעשו לי גם שום רע. הוא לא מאמין שהוא עשה רע, הוא גם לא מאמין שיעשו לו רע. הוא לא מאמין שהוא נמצא במצב שהוא צריך לצאת ממנו. יש לו פה בעיה של זלזול, של מרד. זה עצמו מרד. הוא בגילו אומר, לא מפחד מכם, לא תעשו לי שום דבר, אני לא עשיתי שום דבר. זה יכבד חטאתו, אז זה צריכים להקות אותו. וזה מה שרבינו יונה אומר, והוא עומד בנרדו ואינו ברעתו ובידו. כשאדם אומר אני לא חוזר בתשובה, מה הוא מגלה בזה? לא שהוא אומר קשה לי לצאת, לחזור בתשובה, הוא בעצם אומר אין דין חלילה ואין דיין ואני לא יקרה לי שום דבר והמצב שלי עכשיו הוא טוב, אני בכלל לא נמצא בבית סוהר שאני צריך לברוח ממנו, אני נמצא במלון חמישה כוכבים. זה כבר שייך לחטא של מרד. לפי זה נחזור לרמב״ם. כשהרמב״ם אומר שימים האלה נדרשים לעשות תשובה, אז זה לא רק כמו שהסברנו שצריך רק גם מהפך, אלא מי, כיוון שימים האלו הם ימים שנדרשים לתשובה, מי שלא שב בתשובה יש עלינו את הרבינו יונה, זה יכבד עליו עונשו, שר בית הסוהר מכה. נדרשת התשובה, כי בלא זה מה נענה על זה? מה נענה על זה? סיפור דומה, נדמה לי שכבר פעם הבאתי אותו כאן בישיבה, יש בגמרא ביומה. ותראו איך בעלי המוסר לקחו סיפור אחד והורידו אותו אלינו, לעצמנו, איך זה נוגע אלינו. הסיפור הוא כזה, סוף מסכת יומה, שם הגמרא עוסקת בעניין שמצוות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. הגמרא מספרת, רב היה לו עסק עם ההוא טבחה. טבחה זה קצר. רב צדיק גדול, גדול האמוראים, איזשהו טבח קצר העליב אותו, פגע בו. מגיע ערב יום הכיפורים, רב מחכה שיבוא אליו הטבח הזה לבקש ממנו סליחה. לא עתה לקמי במעלה יום עד הכיפורי, רב מחכה שיבוא אליו הטבח הזה, אבל הטבח לא מגיע אליו. אמר איו אי זילענה לפיוסלה, הוא אומר, רב אני אלך כדי שהוא יראה אותי, וכשהוא יראה אותי הוא יבקש ממני סליחה. מי לימד את רב שצריך לעשות דבר כזה? רב החליט ללכת ולעשות דבר כזה. תכף נראה מאיפה הוא רב למד. אומרת הגמרא, פגע בי רבונה, בדרך פוגש אותו רבונה, אמר ללאיך כאזיל מר, שואל רבונה את רב לאיפה אתה הולך? אמר אני הולך לפלניה כדי שהוא יבקש ממני סליחה.
רבונה היה חכם, רואה את הנולד, הכיר כנראה את הטבח, וידע שהטבח הזה לא יבקש ממנו סליחה. אומר לו, אל תלך, אתה הולך עכשיו, אתה הולך להרוג בן אדם, בגללך יהרג בן אדם. ככה הוא אמר לרב. אבל רב הלך בכל זאת. אומרת הגמרא, יתי וקבלי רישה, עושה כהו טבח לנקות ראש של בהמה. ראש של בהמה יש הרבה עצמות, וכדי לנקות את הראש של הבהמה או להוציא ממנה את הבשר, עובדים עם גרזן לשבור את העצמות. דלי אינה וחזיה, אז הקצב פתאום מסתכל, מרים את העיניים, רואה את רב. אנחנו אומרים, וואי, רב הגיע אליך עד לכאן דרך יום הכיפורים, תבקש סליחה. אומרת הגמרא, הקצב החצוב הזה אמר לי, אבא, רב זה רבי אבא, אתה קוראים לך אבא? זין לית לי מילתא בעדך, לך מפה, לא רוצה עסקים איתך. בהדה דקפה לי רישה, איכשהו אמר את המשפט הזה וחזר לעבוד עם הראש של הבהמה, השתמית גרמה אף עצם מהראש של הבהמה פגע במוחו של הקצב והרג אותו. זה הסיפור בגמרא. נתבונן קצת, תראו מה בעלי המוסר לקחו סיפור והראו אותו איך שייך לכל אחד ואחד מאיתנו. מי לימד את רב ללכת ולבקש סליחה הרי הוא פגע בך, אתה צריך ללכת ולחפש מי פגע בך כדי שיבקש לך סליחה? מאיפה הוא למד את הדבר הזה? שאלה אחת. שאלה שנייה, רבונה אומר לו, אתה הולך להרוג בן ענם, למה הוא לא שמע את זה? התשובה היא, יש לנו דין של הלכתה בדרכה, ואנחנו צריכים לדבוק במידותיו של ריבונו של עולם. אנחנו נמצאים בחודש אלול בעשרת ימי תשובה. דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב. מתי הקדוש ברוך הוא נמצא? בעשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה הקדוש ברוך הוא ממציא עצמו אלינו. הקדוש ברוך הוא עושה ואומר, אתם צריכים לבקש ממני סליחה, אבל אני לא רואה אתכם כל כך מהר מגיעים אליי לבקש סליחה, אז אני בא אליכם כדי שתבקשו ממני סליחה. אז רב לומד מההנהגה של הקדוש ברוך הוא ללכת ולבקש סליחה, ללכת ולהמציא את עצמו. אבל אם אנחנו מבקשים סליחה, אז אשרינו מה טוב חלקנו, ניצלנו את הרגע. אבל אם חלילה הקדוש ברוך הוא בא וממציא את עצמו אלינו ואנחנו, אוי ואבוי, אי אפשר להגיד את המילים, זי לייטלר באת בסדר, אבל אנחנו ממשיכים כרגיל, זה עוד הרבה יותר מהמחתרת חתורה לפניך ואיך לא מיארת להימלט על נפשך. יוצא שמידת החסד, קדוש ברוך הוא שבמידת חסדו בא, קורה דבר הפוך. הרי אם רב לא היה הולך לבקש להסתובב ליד הטבח ברוב טובו וחסדו של רב, אז הקצב היה ממשיך לחיות. אסור לנו שהימים הנוראים האלה, עשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא ממציא עצמו אלינו כמו רב, נגיד לריבונו של עולם, אנחנו ממשיכים כרגיל. לכן אומר הרמב״ם, זכו ועשו תשובה, כי בלא עשו תשובה בימים האלה, הרי אנחנו מביאים עלינו את הסיפור הזה חלילה. לכן לא רק שאדם הוא אמור להיות שוטה אם הוא לא מנצל את גדלות הימים האלה, אלא אף אי עשיית תשובה בימים האלה עושה אותו לרשע וגס רוח. לכן דורש הרמב"ם תשובה. בלי תשובה, הקלקול של אי התשובה, הקלקול של אי התשובה בימים האלה הופך עליו את הכל. תראו איזה גמרא
איך היא שייכת אלינו, איך היא שייכת אלינו. ואני אומר, הימים האלה נועדו כדי להכניס אותנו למסלול אחר, וכל אחד ואחד מאיתנו יש לו חבילה. אם אדם עובר על האשמנו בגדנו, והיום יש סידורים או דפים שמכל האשמנו בכל אחד מאלף בית יש עוד עריכויות דברים של עבירות, ועל חטא שחטאנו לפניך, כל אחד עובר, הוא יכול להגיד על אחד מהם שהוא נקי, כן, שהוא לא שייך. כל אחד חטאנו, 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 חטאנו. ודאי שאי אפשר לתקן הכל בבת אחת. אפשר, תשובה מאהבה הופכת זדונות לזכויות כשאדם בא ומתאהר, כמו יהודי שנכנס למקרה, אנחנו נדבר על זה אולי בערב יום כיפורים. אבל סדר העבודה היא שאדם בא ואומר לריבונו של עולם בימים האלה, ריבונו של עולם, אני רוצה להשתנות. אני לא יכול בבת אחת, לא יכול בבת אחת. לקבל עליו קבלה. קבלה אחת, שתי קבלות, לא דברים גדולים שהוא לא יעמוד בהם, לא דברים גדולים. דברים קטנים, אבל בדבר הזה הוא עומד. ושנה הבאה, עוד חצי שנה, קבל לעצמו עוד קבלה. והקבלה יכולה להיות לכוון בברכה, אפילו בברכה מסוימת, מי שקשה לו בכל הברכות. אבל בזה אני עומד. והקבלה צריכה להיות בתוספת של אימון. ויש קבלה פרטית. יש קבלה בבין אדם לחברו, יש בין אדם למקום, יש קבלה במידות. כל אחד מהדברים לקחת דבר אחד, קטן, לא גדול שאני לא אוכל לעמוד בו, דבר קטן, אבל שמראה לי, לעצמי, ונוכל לבוא עם זה ריבונו של עולם, אנחנו בדרך של התקדמות. אני אומר, אין לתאר, אם בננה אפילו לוקח, פעם אמרתי לתלמיד, הוא אמר, אני רוצה להתחיל לכוון בתפילה. קשה לי, אני מדבר לאחרים, איך התפילה שלי? הוא שאל אותי, אז כמעט שאל אותי, הייתי צריך לענות לו. אמרתי, קשה להתחיל עם הכל. אבל בוא תעשה לך הרגש שבברכת אשר יצר, תכוון את ברכת אשר יצר כמו שצריך. ברכת אשר יצר. האדם הזה בא אליי אחרי כמה חודשים, אמר לי שהוא רואה שזה עשה אצלו מהפך. לא רק שהברכה הזאת, א', הברכה הזאת היא מלאה תוכן, אבל זה הזניק אותו הלאה. תוספת של לימוד, אדם מוסיף על עצמו עוד הכרח של לימוד. ואני אומר, אנחנו כישיבה גם צריכים לבוא לריבונו של עולם ולהגיד, הנה אנחנו בקו של עלייה, לא רק לשמור את הישן. אני רוצה להזכיר תקנה וקבלה שקיבלנו על עצמנו שנה שעברה, ואני רוצה להחזיר אותה ולהדגיש אותה גם השנה, כן? והיא קבלה שהיא גם נוגעת לכל אחד ואחד מכם, היא יכולה, אפשר ליישם אותה, תציד את כל העסק כאן קדימה. אנחנו דיברנו על זה שכל אחד וכל חברותה מקבל על עצמו בלי נדר של שעתיים ביום, שעתיים ביום, אבל הם שעתיים של לימוד נטו, בלי שום הפרעה, בלי שום הפסקה, בלי שום דבר, רק לפיקוח נפש. אני לא יוצא, אני לא עוזב, אני לא מדבר בדברים בתהילים, לא מתייחס לשום דבר אחר, אך ורק ללימוד. ואם מישהו ניגש אליך, אתה רומז לו, עושה לך, היה פה, היו זמנים שהיו פה פתק, אני עכשיו בשעתיים, היה בליד הטלפון, כן, אם קוראים לי, נא להגיד שאני בשעתיים. הדבר הזה הזניק גם את הבחורים, גם את בית המדרש. האדם פתאום שעתיים מתנתק ומקדיש ללימוד. דבר שהוא לא קשה ליישום, לא קשה לביצוע, משנה, משנה את הכל. אני אומר, קשה לנו להשתנות. אנחנו צריכים להראות את קו העלייה. אמרתי פעם בראש השנה, כתוב בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. אז הגמרא שם דנה מה זה כבני מרון, והגמרא שם אומרת זה אחד אחד, אבל אחד אחד כמעלות בית חורון. אחד ההסברים, אמרתי שאדם צריך לבוא בראש השנה ולהגיד לעצמו ולריבונו של עולם, אני נמצא בדרך של עלייה, אני נמצא בדרך של עלייה. בואו, נשארו לנו עוד מעט ימים, יום הכיפורים הוא עשי, שראינו שאת ראש השנה, כן, מי שזכה יחזית הימים האלה, ימים אחרונים. בואו נקבל על עצמנו כל אחד ואחד קבלה בתחום האישי. אני אומר שוב, לא להגזים, לא לקחת דברים שאתה לא מסוגל לעמוד בהם, אפילו לא דברים שאחרים צריכים להרגיש בזה שקיבלת. ואנחנו כישיבה נחזק את הדברים שכבר קיבלנו, שוב נחזיר ונאמץ את התקנה הזאת של שעתיים לימוד בלי הפסקה, ואז בעזרת השם נוכל לבוא ולהגיד, ריבונו של עולם, אתה באת אלינו, ברשו השם להימצא קרוב באותו קרוב, ואנחנו אמרנו, הנה ריבונו של עולם, אתה באת אלינו, אנחנו מבקשים סליחה, מבקשים להתחזק, מבקשים להתקרב אליך. אתה הקדוש ברוך הוא פותח שער ושווי בתשובה, קבלנו בתשובה שלמה לפניך, וחותמנו בספר חיים טובים.